להגיע לבר הבטה. כן? בוא, אני אתחיל בסיכום קצר של איפה שנעצרנו בשבוע שעבר, ואת רוב הלימוד היום נקדיש לענייני רצועות. במידה ונסיים זה מוקדם, אז נתחיל לעסוק בעניין הברכות. אם לא, זה יהיה הנושא הבא. אז אנחנו בשבוע שעבר התחלנו פה לעסוק בענייני רצועות, והסוגיה האחרונה שלמדנו הייתה הגמרא פה בלמדי עמוד ב' שעסקה בשיעור של רצועות התפילה. כן? וכאן הגמרא הביאה שיעור אחד שעד אצבע צדה, כאן המח וכפור ברבה שהיא מח ופשוט, רבה קטר להו פשיט ושדי להו, רבה חבר יעקב קטר להו מטלית להו, מר ברד רבינה עביד כדידה. כן? וכאן ראינו, בואו נסביר את זה עוד פעם, גם נשלים דברים שלא הסברו בשבוע שעבר, שנחלקו הראשונים, כשהגמרא שואלת וכמה שיעוריו, על איזה תפילים מדובר. ברש"י משמע, וכך גם תוספות מפרשים, שהכוונה לתפילין של ראש. זאת הכוונה. והשיעורים שניתנו כאן הם שיעורים שעוסקים באורך הרצועה שתשתלשל מהקשר של ד'. מה האורך? וכאן אפשר לראות שמדובר באמת באיזשהו שרח או שובל שהוא יחסית מאוד מאוד קצר. יחסית. כן, מדובר על מרווח בין אצבעות, כשהפשוט והכפוף לא מאוד ברור למה הכוונה. זאת האמת. אבל זה נראה, האם הכוונה היא כשהאצבעות סגורות, או כשהן פסוקות, מדובר ממש באורך קצר מאוד, באיזה סרח של סנטימטרים. אז זה מדובר. כך פרש רש"י את הסוגיה. וההמשך, בואו גם נראה איך רש"י פרש אותו, רבה קטר לו פשיט ושדי לו, כלומר רבה נתן לרצועות להשתלשל מאחורי הראש שלו, וכנגד זה הגמרא אומרת רבה חבר יעקב קטר לו ומטלית לו. כן, מה זה קטר לו ומטלית לו? אז תראו את רש"י, רבה כשמניח תפילין קשר לי ברשי ושערי רצועות פשיט ושדי לו ותולין לכתפו מאחוריו, ומטלית לו לרצועות התלויות היה גודלן ומשלשן. כן, מה זה גודלן ומשלשן? מה לדעתכם הכוונה? מה זה לגדול ולשלש? אז השתם קובץ קצת נבהל מלשלש, ולכן הוא תיקן לשלשל, כן, באות יוד, גודלן ומשלשלן. כן, למה הכוונה? שהוא היה
יותר ארוכים, כמובן.
יותר ארוכים, נכון, ומה עושה? שלשל אותם איפה? מקדימה. וכך מופיע ברש"י על האמירה האחרונה בגמרא, בואו נראה אותה. מר ברד רבינה עביד כדידן, אומר רש"י, כמנהג שלנו, זה תרגום יפה, ותולים לפניו. שבחינת הסוגיה,
מי אומר שזה היה לפני זה, זה לפניו? גודלן זה מאחוריו, לא?
גודלן זה מאחוריו, ומה הכוונה לדעתך גודלן?
יוצא מיטה. הוא עושה כך.
הוא היה עושה את זה כמו צמא. זה גם מה שאני חשבתי, אם זה משלשן. למה זאת לפי השתם קובצת, גדילים תעשה לך. שאגיד לך שמה אחד מהדברים שמאוד הדהימו אותי בביטוי גודלן, כי פה שימון עלה נקודה מאוד מרכזית, זה מזכיר מאוד את הציצית. גדילים תעשה לך. ו... בציצית גם ממפרשים, ככה לפחות המשכנות יעקב כתב את זה בעריכות, צריך לטעון שהקשר בציצית מגיע מהמילה גדיל. אבל יש שתי פרשיות בתורה שמתארים ציצית, אחת במדבר, אחת בדברים. ובמדבר קושרים את החוטים על ידי זה שמשתמשים בפתיל תחלת, שזה מטרתו של פתיל התחלת בפסוקים. מי שלפי מיטב הבנתי פירש את ההלכה של תורה שבעל פה, קרוב מאוד לפשוטו של מקרא, זה הרמב״ם, שאת כל הקריחות עושים עם הפתיל תחלת, ולא באמצעות הלבן. חוץ מהסט הראשון והאחרון, שאת הראשון והאחרון עושים, את החוליה הראשונה והאחרונה עושים מהלבן. אבל ברמב״ם הפתיל תחלת נועד לקרוך את החוטים יחד. לעומת זאת בדברים כתוב משהו אחר לגמרי, גדילים תעשה לך, אין שם אחד תחלת ולבן. זה ארבע כנפות כסותך אשר תעשה. וכאן המשכנות יעקב מפרש, הוא רוצה גם עיתון שיש גמרות שכך פרשו, מחלוקת איך לקרוא את הגמרות, שכוונה שאתה קושר אותו מתוך עצמו, הוא גודל את עצמו, זה מעין צמא. וכאן עולה דבר שכבר הזכרתי בשבוע שעבר, נראה את זה גם בלשון כאן, שיש פה מטבעות לשון שיוצרות קשרים בין זיקות, נקרא לזה, בין ציצית ותפילין. מצד אחד הקשרים בציצית, קשר העליון דאורייתא, שהגמרא מדברת עליו בהמשך בדף למתת, הוא מאוד מזכיר את קשר של תפילין, שמאוד חוזר ללשון של וקשרתם לאות על ידיך. כנגד זה, השימוש כאן בביטוי, אני חוזר, רבא קטרלו פשיט ושדי, גמרא אומרת, קטרלו מטליץ, לא סליחה, הגודל זה ברשי, זה לא בגמרא, סליחה, זה רק ברשי. ורשי משתמש בביטוי שהוא מקורו בציצית. ואם אני עושה כאילו להבין מה תפיסת רשי, הייתי אומר את הרצועות, כן? בעצם השאלה המרכזית שעולה ביחס לתפילין של ראשו, מה בדיוק תפקיד הרצועות האלו שמשתלשלות? הרי לכאורה גמרתי בקשר לחבר את התפילין לראש, כן? ואם כל תפקיד הרצועות הוא מעין הקליפס או לחבר אותו לראש, מה בדיוק המטרה שהשתלשלו לי פה עוד רצועות? מי יהיה ומה? לשמה? האם זה חלק מהנחת התפילין, או האם זה מעין שרח או שובל, אבל אין לו... הוא לא חלק אינטגרלי של הנחת תפילין. אם זה חלק מהנחת תפילין, אז מה בדיוק המשמעות שלו? וכאן לפחות אצל רש"י רואים שהשיעור מאוד מאוד מינימלי מצד אחד. מצד שני, זה עומד כנגד, אני כבר ארחיב קצת יותר, ראינו בפעם קודמת שיש סיעה שלמה בראשונים שמפרשים את הגמרא כאן על שיעור של תפילין של יד. מה שמאוד מסתבר מזה שכתוב אצבע צרדה. הוא מדבר פה על האצבעות. כן, נראה מיד בהרחבה קצת יותר על העניין הזה של הרצועות הכריכות על היד, כולל עד האצבע. והם גם מפרשים שהמטליט לו לא הולך לתפילין של ראש, אלא לתפילין של יד. המטליט לו הכוונה שכורכים שלוש פעמים. זה, ראינו את זה ברמב"ם בפעם שעברה. ומהו שיעור תפילין של ראש לפי התפיסה ההיא? אז ראינו בפעם שעברה שהתוספות מביאים מהשימוש הרבה שהרצועה אחת צריכה ללכת כנגד הלב ורצועה שנייה צריכה ללכת כנגד המילה, כן? וראינו ברמב"ם שזה צריך ללכת עד הטבור, שהם מעריכים יותר את הרצועות מאשר רש"י. ואם נעשה כאילו לכלול יחד, אז מה לכאורה עולה הלך להתייחס לרצועות? אני הייתי מציע את הדבר הבא. לכאורה רבה, שאם הוא מתפרש כמו רש"י, כן, קטר להו, פשיט להו ושדיו, זה פשוט מוטל מאחורה, ולכאורה יוצא רושם ראשוני שזה לא חלק אינטגרלי של התפילין. או אני יכול להגיד, התנועה הזאת שאתה שם תפילין של ראש ואז אתה לוקח את הרצועות. יותר מזה, הגמרא בהמשך הביאה את הסיפור שרבשי יביאתיו קמד דמר זוטרה, התהפכו לרצועה בתפילין, אמר לי לא סבר למר ונויהן לבר, אמר לי לבה דעתי. שהגמרא גם מתעקשת שצריך שהרצועות יהיו שהשחור כלפי חוץ. עכשיו, זה יוצר תנועה שונה לגמרי של מעמד הרצועות. כלומר, רבה שהרצועות פשוט משתלשלות מאחורה, זה מעין, הייתי אומר, שרח שיוצא מהקשרים. אבל לא יותר מזה. זה במיוחד חזק לפי השיעורים של רש"י. זה פשוט כמה אצבעות. ואני יכול להגיד שכל אחד שעושה קשר, יודע שאם הוא לא משאיר שרח, אז מה יהיה לו קשה אחרי זה מאוד? אי אפשר להתיר ולקשור עוד פעם, זה מאוד מאוד קשה. ולכן תמיד כדאי להשאיר איזשהו שרח. זה ככה נראה מהשיעור של רש"י, ובמיוחד משתת רבה, זה פשוט כאילו משתלשל אחורה. התנועה הזאת שאתה מביא אותם קדימה, היא כבר נראית כתנועה שמטרתה להגיד שהרצועות האלה עצמם, למרות, במיוחד בראש זה הרבה יותר קשה מיד. נראה לי את הדיון בראשונים על יד, כי זה לא נוגע בגוף. זה לכאורה, מה, אני אפשר להגיד שאני מניח את הרצועות של ראש, שהן משתלשלות? מבט ראשון, זה נראה קצת מוזר לומר את זה. אלה ביד, זה נמצא על היד עצמו. אבל בראש להגיד שהרצועות הם חלק מהנחת התפילין, שיש דין שהרצועות יהיו מחוברים אליי, זה נראה קצת מוזר, אבל זה לכאורה מה שעולה מהמקורות, כלומר ההקפדה שהשחור יהיה כלפי חוץ, ההקפדה לקשור הוא נראה כך, ומה שעולה לא ברש"י, אלא יותר בערוך וברמב"ם הוא, שבמיוחד השיעורים שהם נותנים, הם גם מלמדים משהו על ההסבר שמה המשמעות של הרצועות האלה של תפילין. כי אותו שיעור שנותנים כנגד הלב, בצורה ברורה, הוא בא לומר שהוא בא לקשור אותו לתפילין של יד. הוא בא לקשור, הייתי אומר, בין המוח והלב, הוא קושר את זה, יש פה איזה מרכז, אפשר לדמיין אותו, מניחים פה תפילין של יד, שהוא בסמוך ללב, תפילין של ראש, הוא מורידה אליו רצועה, יוצרים פה איזשהו קישור ביניהם. כן, ולא סתם התוספות אמרו מה פתאום, סימה כנגד הלב, נאמר על תפילין של יד, ככה אתה עושה בהירים. מגבי תפילין של יד, הוא דאמרין לפרק שני דברכות בסלטם את דברי אלה הלב אבכם, שתסימה כנגד הלב. אבל יש פה ניסיון ברור שנועד לקשור בין תפילין של ראש ותפילין של יד. מגבי הקישור למילה, זה לא מאוד קשה גם פה להבין את הסימבוליות של הדבר. אנחנו, המילה היא אות, והתפילין היא אות, ויש פה ניסיון גם לקשור, הייתי אומר, בין המוח לבין המילה, או אפשר לומר, אחד מהרעיונות בעיניי המרכזיים, דיברנו על זה פה קצת כשלמדנו את אהבת התורה גולת נפש הדור, ממש בסוף המסה, הוא שהתורה בפרשת עריות, שהיא מתייחסת למיניות, היא מרבה לדבר על בבדלתם בין התמה ובין הטהור, מבדיל בין ישראל לבין העמים, כלומר היא מדברת הרבה מאוד על הפעלת כוח ההבדלה, שהיא נאמרת בתחומים של הקדושה, וכוח ההבדלה הוא לוקח אותנו מצד אחד כלשון הגמרא בברכות לדעת, אם אין, הגמרא מסבירה למה הבדלה הוא בכונן לדעת, כי אם אין דעת, הבדלה מניין. וזה לוקח אותנו למקום שבו, זה לא קשור למצרים, והוא שהקדוש ברוך הוא מתואר מאוד בספר, במהלך תיאור הבריאה בבראשית א' כמבדיל. הוא מבדיל בין אור לחושך, הוא מבדיל בין היום לבין הלילה, גם במכות מצרים שיש להם תקבולת לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מתואר כל הזמן כמפלה בין מחנה, בין ישראל לבין מצרים. כוח ההבדלה, יש לנו, אנחנו בהבדלה אומרים רק שלוש הבדלות, אבל יש רשימה הרבה יותר גדולה של הבדלות, ובעצם כשמפעילים את ההבדלה מדמים לבורא, מפעילים את בלשון בעל התניא את הנפש האלוקית, או בשון המקראות, ואדם ידע את חווה אשתו. כלומר, החיבור בין יש לי שהמיניות קשורה בהפעלת כוח ההבדלה וכוח הדעת. והוא ההפעלה של הכוח האלוקי שבאדם, שבו הוא מדמה לברו, במקום שהוא נמצא בהזדווגות, שגם גם בהמות מזדווגות. וזה מה שיוצר את ההבדל בין האהבה האנושית, שהיא מפעילה כוח של דעת, כי בני אדם בוחרים בני זוג, בני אדם, יש להם בני זוג קבועים גם בניגוד לרוב בעלי החיים. מלי כל המינים חוץ מזה מין אחד או שניים, בני אדם אין להם עונות של ייחום כמו שיש לבעלי חיים, מדובר בפעולה שבני אדם כאילו על אחד מקומת לשליטה. כאן החיבור בין המילה לבין המוח הוא דבר שאולי חוזר מאוד עמוק למקומות האלה. הרמב"ם שמדבר על הטבור זה נראה משהו קצת שונה, גם הוא ודאי מדבר על סימבוליות. מקום שהכי מזדקר לי לראש זה גמרא בסוטה, שם דנים איפה נמצאת הנפש של האדם, איפה היא יוצאת. נכון, אתה זוכר את זה?
איפה
נוצר האדם. כן. כי הטבור זה האמצע של האדם. עכשיו, אם אפשר לקשר את זה, הוא גם ינק משם כוח החיות, שהוא היה ברחם אמו.
איך זה טיבורו של הארץ?
כן, דיברנו שנה שעברה הרבה על שכם, על הר גריזים, הר עיבל. עדיין אני יש לי צער, לא טיינו לשם בכל המועד שנה שעברה, אבל בסדר. שם דיברנו הרבה, זה באמצע הארץ וכו', כלומר, אפשר להרגיש פה איזה ניסיון כאילו לקשור במשכן המוח לבין המרכז הכובד של האדם, כאילו האמצע שלו, זה גם הביטוי שדברים מתחת לחגורה, כן, כלומר, אפשר למצוא פה סיבולת גדולה מאוד, שאולי גם יסביר למה אתה רוצה שהרצועות האלה ידברו, כי הרצועות, לפי התפיסה הזאת, לשון של בריסק, יש פה סימן, שיעורי הגריד על תפילין, שם הוא חוקר כל הזמן, האם יש דין של מייסה הנחה ברצועות, או הם פשוט בשביל לחבר את ה... אז זה מה שהוא בעצם מתכוון לשאול. אפשר לראות שבעצם תפקיד הרצועות, לפי הסימבוליות הזאת, היא חלק מהמעשה הסמלי של הנחת התפילין. הוא לא רק כדי לחבר, לעומת זאת, השיעורים של רש"י פחות מזמינים את זה. זאת האמת. שיעורים של רש"י יותר צנועים. הם אולי פשוט אומרים שובל של הקשר. זה ודאי נשמע באותה דעה, לפי איך שאתה מבין אותו שמעון. שהוא גודל ומשלש, שהוא בעצם גם קושר את הרצועות. הוא כאילו עושה צמא מהרצועות, אבל לי נראה שגם רבא ככה תפס. זאת אומרת, שהוא פשוט מונחות לך אחורה כזה. אתה לא מנסה איכשהו להפוך אותם לחלק מההנחה. אז זה לגבי תפילין של ראש. כאמור, לגבי תפילין של יד, אנחנו לא יודעים לרש"י מה השיעורים, אבל כאמור, ערוך, הרמב״ם, הם מפרשים שהשיעורים האלה נאמרים על הרצועות, וכאן עולה גם אותה שאלה, וכאן יש מחלוקת כנראה גדולה מאוד בין הראשונים, על הרצועות של יד. וכתב בזה דברים נפלאים המשכנות יעקב, שהראה שזה מחלוקת שיטתית בין הראש לבין הרמב״ם, מה בדיוק תפקיד הקריחות על היד, שכאן מבחינת הגמרא, אני גם אבהיר, הגמרא מדברת על עת בצדה, כלומר מדובר על הבאה, בדומה מאוד למה שדיברנו על של ראש, אתה מניח את התפילין פה בראש, אבל דרך הרצועה אתה מביא אותו לעוד מקומות בגוף, לעוד חלקים, אתה יוצר זיקה בין חלקים שונים בגוף, כאן בעצם לוקחים אותו מהזרוע ליד, והתורה כתוב שמניחים תפילין על היד, מה שאין לו מקור בכלל, למיטב ידיעתי בספרות חז"ל, זה הסימבוליות של המספר של הקריחות 7, זה מגיע ממה שאני זוכר,
הרקיעות.
כנגד 7 רקיעות, זה מגיע ממה שאני מבין מהקבלה. זה לא, המספר 7 לא מופיע, אבל מדובר בעיקר על המעבר מהקיבורת, שזה בעצם הזרוע, ליד. בעצם מחזירים את התפילין כאילו לפשוטו של מקרא, או ליד. וזה מדובר, וכאן יחלקו ראשונים כאמור לגבי תפקיד הרצועות האלה, וזה כאמור בשתי מחלקות. ראשית, כבר למדנו בשבוע שעבר את הראש על איפסיקי לי רצועה בתפילי מאור למקטרי, וקראנו כאן את הראש שכל הדיון הזה נאמר רק על המקום שבו מחברים את התפילין לגוף, לעומת זאת הוא לא נאמר על הרצועות האחרות. זה מצד אחד, ברמב"ם אין זכר לזה. מצד שני, מובא בשם, הטור מביא בשם הראש, ופה בסימן חפתת, הוא שכינות יעקב, הוא כותב על זה. נקראים קצת את השוט הזה, אני כבר הסברתי מי הוא. כדאי להסביר? אני אסביר. זה שוט שכותב אותו יהודי, שהוא אחד מגדולי עולם, וחצי ראשון של מאה ה-19. שמו רב יעקב מקרלין, יש לו אח שהוא מפורסם יותר ממנו, זה רב יצחק מקרלין, בעל הקרן אורה. שכתב פשוט פירוש יותר רחב על השס, אבל בעולם הלמדנים רבי יעקב מקרלין נחשב הגדול יותר. הוא אחד מתלמידיו המובהקים של חיים וולוז'ין, והשו"ת שלו משקף במידה מרובה את הלמדנות של וולוז'ין בין הגר"א לבין רב חיים מבריסק. והוא וולוז'וני בא במובן שהוא חוזר לשאלות ראשוניות. הוא מטפל בכל נושא, לא דרך הפריזמה רק של האחרונים, אלא הוא חוזר לנושא לראשיתו, מביא ראיות מגמרות, מחלקות ראשונים ומכריע, שזה מגמה שהגרא הרבה הביא אותה, והיא המגמה של הבחינה החוזרת של הדברים מהיסוד שלהם, מהשורש שלהם. והשוט הזה מאוד 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 יסודי, הוא על ציצית עוד יותר מרשים מאשר על תפילין, אבל יש בו הרבה דיונים מכוננים, וכאן יש לו, הוא מביא כאן, שהטור מביא בשם הראש, שהראש אחרי שהוא היה מהדק את אני אקריא לך את הסימן, תראו כמה זה ראשוני, אחרי שהוא היה מהדק את התפילין, עוד לפני הקריחות, הוא היה ישר שם תפילין של ראש, כי הוא היה אומר שזה הפסק. וזה קשור בעיקר בסוגיה הבאה, שנראה שאלה היא, האם מברכים ברכה אחת של יד וראש, כמו שהיום נוהגים עדות המזרח, או האם מברכים שתי ברכות כמו שנוהגים היום האשכנזים, ויות והראש ברך ברכה אחת, אז הראש אמר, זה הפסק, ולכן אני עושה רק את מעשה המצווה ההכרחי. כן, וכאן אני מקריא, כותב במשכנות יעקב, פרש הראש והטור זל, שהוא הידוק בזרוע, וכתב הראש, שתכף אחר הידוק הניח של ראש, שלא להפסיק בין של יד לשל ראש בקריחה. כן, וכנראה הוא לא חיכה לכל הקריחות. ועל זה, תראו את את הקושיה ששואל המשכנות יעקב, יש לעיין בדבר, דהק רע כתב, וקשרתם לאות על ידיך. ומה הוא מביא קושיה? ושואל הפסוקים, זה הכל. כלומר, הוא חוזר לראשוניות של הדברים. כאן הוא טוען טענה, נלמד את זה בעזרת השם בסוגיה הבאה, יש בסוגיה הבאה מחלוקת אדירה בתוספות, דיבור המתחיל משעת הנחה ועד שעת קשירה, בין רבנו תם ורבנו אליהו. שם הובא שרבנו אליהו דקדק שאדם צריך לקשור קשר של תפילין כל יום. שזה פשוט לשון הכתובים, כתוב, הוא קשרתם לאות על ידיך. כן, רבנו תם יוצא נגדו חוצץ, שסבי אגריד הייתה לו הצעה מבריקה, והיא שהכוונה של רבנו אליהו לא הייתה שצריך לקשור את הקשר של תפילין כל יום. כי למה? קשר של תפילין אני קושר אותו פעם אחת, למה כל יום? זה שכוונה שצריך לקשור אותו על היד, הכוונה שלא רק להדק, אלא גם לקשור, לעשות ממש קשר, שהוא יהיה קשור ליד. כך הוא רוצה לפרש את רבנו אליהו. אני אומר לכם כבר מראש, כשקוראים את התוספות, זה בלתי אפשרי לחלוטין. פשוט לא נכנס במילים. רעיון יפה, אבל הרעיון הזה נכנס בול במשכנות יעקב. כי המשכנות יעקב כאן קלט בדיוק את הרוח הדברים, וגם חשב על הכיוון הראשוני הזה, הבסיסי הזה של הגרית חשב עליו. והמשכנות יעקב, זה בעצם הקושה שלו. כתוב בתורה שצריך לקשור את התפילין על היד, וכן אומר, אם אדם רק הידק, הוא לא קשר. הוא מילים מאוד פשוטות, הוא הולך פשוט מאוד. מה יקרה אם אני מהדק ולא קורך ולא קושר, אז מה קורה? זה מתרופף עוד פעם, זה נפתח. ולכן הוא אומר, איך הדבר הזה יכול להיות?
יש עוד תפיסה אשכנזית, שלא ספק, אם ככה, כל הקשר זה על היד, כי מבטקים את זה שם, אבל הספרדים שחוזרים חזרה על התפילין עצמם.
אז זה כבר ידק את זה. אוקיי, אתה יכול לעשות ניסוי, כמה צריך להמשיך להדק כדי שזה לא יתפרק. אבל בעצם המשכנות יעקב, קודם כל, מבחינה מהותית, בואו נראה מה הוא אומר. הוא אומר, מצוות תפילין היא לא רק להניח אותו על היד, אלא הוא לקשור אותו על היד. וזה הוא מאמץ באופן עקרוני את שיטת רבנו אליהו, ועוד אומר, זה ממש כמו ההסבר שהרב סולובייצ'יק חשב להגיד רבנו אליהו. האמת היא שהמעבר מלקשור על היד לבין לקשור את הקשר, הוא מעבר מעניין שדורש התבוננות. כי מצד אחד אנחנו, היתרון של קשר הוא שניתן לפתוח אותו. הרי אם אני מניח תפילין, אני רוצה כל יום גם להוריד אותו. וההנחה שאני מוריד, קשר דבר שנועד, תזכור, בימי קדם לא היה להם סקוטשים, לא היה להם ריצ'רצ'ים, כפתורים, לא יודע אם היה, אבל היו קושרים דברים. זה שיטת פתיחה, כולל החגורה של המכנסיים, ככה הם היו פותחים וסוגרים. ומי שלומד הלכות שבת, כל הסוגיות של קושר ומתיר, יכול לראות שם את הדוגמאות. כלומר, קשר נועד להיפתח ולהיסגר. מצד שני, המשניות בשבת, גם מדברות, הגמרות צריכה בשבת, נורא מפורש, הקשר של קיימה, של ספנים, כן, כלומר, קשרים שלא נועדו להיפתח ולהיסגר, אלא הם נועדו לעשות דבר אחר, הם נועדו לחבר. לחבר, כלומר, אני יכול לידי קשר גם לחבר, אני יכול להתקשר, אני יכול לידי קשר גם לעשות דבר שהוא הראי, שהוא נפתח ונסגר, וההלכה בלכות שבת מכירה בצורה מאוד מפורשת בקיום של שני המודלים האלו. כן, ראינו את זה גם קודם, בגמרא אצלנו, כשזה נפסק, איך אתה מקשר אותו חזרה, על ידי קשר, ואין לך שום כוונה לפתוח את זה יום יום. כן, במובן הזה, הייתי אומר, בתפילין בסופו של דבר, המעבר מקשירה על היד לקשר של תפילין, הוא ייצר איזושהי שפה חדשה שמהו הקשר. הקשר הוא לא תשים כך שיחזיק מעמד שתוכל לפתוח, אלא תשים דבר של קיים. הקשר של תפילין הוא נועד להיפתח. הוא נועד כאילו לסמל התקשרות, אני מחבר את עצמי לתפילין באופן מוחלט. מצד שני, המשכנות יעקב התעקש, אי אפשר לוותר פה גם על הקשר השני, שהוא אומר שכשאני שם אותו עליי, אני לא רק מעדק, אלא אני קושר, אבל זו כבר קשירה באמת שנועדה לפתוח. ואז הייתי אומר, החשיבות של הקשר של תפילין הוא שהוא לא נפתח. וזה הוא דומה לגמרי לקשר של הציצית. אני חוזר לקשר העליון דאורייתא. כן, ושתדעו, זה נושא שדנו בו ראשונים בציצית. רבינו תם הובא במורדכי התעקש שחייבים את הקשר של ציצית לעשות בצורה שיעניה לקריטריונים של חול שבת, ולכן הוא דרש קשר כפול. לעומת זאת, ברמב״ם אין רמז לצורך בקשר כפול, והציציות של הרמב״ם כפי שהן מתוארות ברמב״ם הן לכאורה בלי קשר כפול, למרות זאת היום הנוהג הרווח של אלה שקושרים ציציות כמו הרמב״ם את חלת או לעשות עם קשר עליון, וזה גם התימנים עושים ככה. זאת אומרת, תסתכלו על ציציות של תימנים, גם עם לבן שהם עושים את הכריכות והחוליות של הרמב״ם, תוכלו לראות שהם עושים את זה עם קשר עליון, קשר אחד, כי בגמרא כתוב קשר עליון דורה איתה. סליחה? אז ברמב״ם, אם אתה זוכר או יודע איך קורשם, אתה קורך שלוש פעמים ואז אתה לוקח את החוד וחוזר עליו בפני, אתה כאילו מעביר אותו פנימה, וזה מה שמחזיק אותו. זה לא קשר שבלכות שבת היית חייב עליו, אבל הוא כן קשר שהוא מחזיק מעמד. הוא לא נפרם, אבל אני בכל זאת לשון הגמרא, הקשר עליון דורייתא, וכאילו התפיסה של רבנו תם, כשמדברים על קשר עליון, הוא צריך להיות קשר שהוא כמו בלכות שבת, קיים, הוא נמצא, וגם בתפילין יש את זה. כנגד זה, בניגוד אולי למה שנראה במבט ראשון, שקשר של תפילין, הוא החליף את הוקשרתם לאות על ידיך, ומעכשיו על ידיך יש משהו אחר, שקוראים לו לשים, או לתת, או להניח. כנגד זה, בא משכנות יעקב, תראו אותה, הוא כאילו אחד מהמוראים, או אחד מהראשונים, כן? הוא אומר, איך זה יכול להיות שאתה רק מעדק בלי שאתה קורך רצועות, לא קיימת את מה שכתוב בפסוקים. ממש כך. והוא ממשיך כך. ואם כן, נהיד למפרשין הקשירה הידוק ולא כרבי אליהו בתוספות, כן, אני מכיר את זה, שהיה מצריך לקשור בכל יום. על כל פנים, ממש הסברה של הגריד, הוא לא אומר אותה ברבי אליהו, הוא אומר אותה פשוט בשכל הישר בהנחת תפילין. על כל פנים, נראה שצריך הידוק גבור באופן שיתקיים תדיר על היד, כמו הנחת של ראש, כן הידוק של יד. זאת אומרת, תפילין של ראש שמעדקים אותם, זה מחזיק מעמד. גם תפילין של יד, אני צריך לעשות משהו שהוא יחזיק מעמד. וכאן אולי התשובה שלך נכונה, שהראש עשה עוד כמה קשירות כאלו, וזה יחזיק מעמד את הדקה, את ה-10 שניות, סליחה, עד שהוא מניח תפילין של ראש. יכול להיות, אבל הוא לא מבין מה זה להניח תפילין לצורה רפויה, הוא פשוט לא מבין מה זה. וכן הוא ממשיך ואומר, ואם כן על כל פנים, צריך על כל פנים כריכה קצת עם הידוק, הוא מתעקש על הצורך להדק. ובהידוק לחוד, נראה ברור, דן מתקיים, ותכף מתרפא וסובב, הולך ענה וענה, אז מה עשית? ואולי הראש זל היה קורך קצת סביב ההידוק, באופן שהיה מתקיים, הוא מקיים מצוות וקשרתם. זה בעצם מה שאתה הצעת. אבל לפי מנהגנו, כן, בבקשה.
אם הולכים לפי הלכות שבת, זה לא לקשור? מה שעושים על היד, זה לא לקשור.
זה, כמו, את אומרת, אפילו אם נעשה, אז זאת שאלה טובה. בואי נראה מה הוא מציע. כי אני אגיד לך מה העולם עושה, ומה הוא מציע, וכך היה נוהג הלכה למעשה גם הרב סולובייצ'י, כך הוא היה עושה. כן, למה אני לא עושה ככה? כי היה לי עוד סבא. בסדר, אז אבל, אני אקריא לכם. אבל לפי מנהגנו, עיקר הקיום והחיזוק על ידי הקריכה של הזרוע, וכאן הוא מתבטא, שימו לב, שמטרת הקריכות הוא לא סימבוליקה. כן, קודם שימון אמר, יש פה 7 כריכות, המספר 7 הוא סמלי, גם הוא מופיע בציצית, המספר 7, שזה כנגד 7 רקיעים, כן, יש מחלוקת בציצית, איפה מקיימים את הסימבוליקה הזאת? למשל, בציציות שלנו, שעושים את הכריכות, מי שעושה לבן עד, עוד, אז, אני אחד מהם, כן, אז עושים הרי, פרשו שזה הולך על הכריכות, והכריכות הראשונות הן 7, והאחרון הוא 13, שזה 7 ועוד 6, כי זה כנגד 7 רקיעים ו6 אווירים. לפי הרמב״ם לעומת זאת מדובר על מספר החוליות. יש 7 חוליות, ואפשר לעשות עוד 6, כמו להגיע עד 13, שזה צירוף שכנגדם. המטרה היא ליצור איזה רעיון שכנגד רקיעים בציצית, זה רעיון עמוק, כי הוא קשור כמובן בצבע התחלת, שהוא תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע. כלומר, יש פה מערכת סימבולית שלמה שהיא נעשית גם דרך הצבע וגם דרך הכריכות והחוליות. בתפילין המשכנות יעקב בכלל לא מדבר את השפה הזאת. מה לדעתו כל מטרת הכריכות על היד? שזה יהיה קשור, שזה יהיה מודק, אחרת זה ייפרם. ועל זה הוא מוסיף כך, וצריך עיון לעניות דעתי, אם יקדים להניח של ראש קודם כל הכריכה, שאולי עדיין לא קיים מצוות קשירה, הוא קרא כתיב, הוא קשרתם והדר ויהיו אותו תפות. וכאן מילה אחת, מנהג העולם היום, הוא ככה לימדו אותי, ככה אבא שלי לימד אותי, לפני הבר מצווה שלי, מניחים את התפילין של יד, מעדקים, כורכים את 7 כריכות, עושים ככה פעם אחת פה על היד, ולא עושים את השלוש כריכות על האצבע ולא מעתקים, והולכים לתפילין של, של ראש, ורק אחרי שמניחים תפילין של ראש, אז עושים את השלוש כריכות על האצבע, שזה גם נעשה תוך כדי אמירה של פסוקים בהושע, שיש בו שלוש פעמים ורסתיך. כן, ורסתיך לי לעולם, אז הכריכה הראשונה זה מות הבת, ורסתיך יצא לשפט וחסד ורחמים, זה הטבעת השנייה, והשלישית, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. כן, שזה עכשיו, למה עושים את זה אחר כך? אז ההסבר הוא פשוט, כי מאמצים את הראש למחצה. כי מצד אחד אומרים, אני לא יכול רק להדק ולרוב לשים תפילין של ראש, כי תפילין שלי, אז יטיפלו לי. אז מה אני צריך לעשות? כמה כריכות? מצד שני, התפיסה היא, שכבר כשהכריכות מגיעות לכף היד, זה כבר מספיק שהתפילין של יד לא זזות. שזה גם נראה לי נכון. ודאי לזמן קצר. ולכן, מה אני יכול לעשות עכשיו, כתפיסת הראש? שצריך לחבר כמה שיותר מהר הנחת תפילין של ראש לשל יד. אני יכול לרוץ ולהניח את של ראש, ואז את הכריכות האלה, שהן מעין מערכת סימבולית נוספת, אקסטרה, הן לא מגוף הנחת התפילין. נעשה אחר כך, במיוחד שהיא מלווה באמירה של טקסט, שנועד גם לתאר את הסימבוליות שלו. זה ודאי יהיה הפסקה בין ראש ליד, כי נראה בסוגיה הבאה שאסור לדבר בין של יד לשל ראש. מי שסך בין תפילה של יד לשפילה של ראש, אווירה היא בידו וחוזר מאורחי מלחמה, ולכן דוחים את זה. אבל משכנות יעקב טוען שלדעתו, עד שאתה לא מהדק, פה אני לא יודע אם זה עונה הלכות שבת, אבל אומר, עד שאתה לא עושה את כל הכריכות כהלכתן שכולל גם הידוק, כן, והמטלית לאו, בוא נחזור לשלוש, אפשר להגיד שזה סימבוליקה של שלוש טבעות, כמו שאומרים כשאומרים את הפסוק מהושע. מצד שני, אפשר גם להגיד משהו אחר, איפה במטלית לאו אולי? שהוא פשוט נועד למה? למה שלוש פעמים סביב האצבע? זה פשוט נועד להדק את זה, שלא יהיה רופף, זה סוג של הידוק. לכן שלוש פעמים. אנחנו מכירים דבר כזה גם בלכות שבת, מדברים על שיעור של שלוש תפירות, שתי תפירות, כלומר יכול להיות שפשוט נועד להדק. עכשיו כך מבין המשקלות יעקב, המשקלות יעקב מבין שעד שלא מעדקים את השלוש על האצבע, התפילין הן לא קשורות. כי לפי תפיסת התפילין של יד של המשקלות יעקב, לא מספיק להדק אותם, צריך לקשור אותם על היד. צריך לקשור אותם על היד. ולכן עד שאני לא, ולכן הוא אומר שלפי הבנתו, צריך את כל הכריכות על האצבע, הכל לעשות, כולל הידוק, לפני הנחת תפילין של ראש. אני מניח שהוא היה אומר לא להגיד את הפסוק בהושע, כך אני מניח. אבל זה מה שנאמר פה. וצריך עיון לעניות דעתי, אם יקדים, סליחה?
לפי שיטת התנאים, שחובשים תפילין גם בשבת, איך עושים קשירה בשבת, זה חייב להיות שזה לא קשירה ש...
אז זה קשירה לא של קיימא, כי הוא נועד כל יום להיפתח. במובן הזה, גם לפי שיטתו, שזה קשירה, קשירה שנפתחת כל יום, היא בבסיס מותרת, אבל האמת היא שלפי רוב הדעות בראשונים, מי שעושה קשר כפול, גם אם דעתו להתיר את זה, זה אסור מדרבנן. זו שאלה טובה. חוק, תראו מה הוא אומר, הוא אומר כך, וצריך עיון לעניות דעתי, עיון לעניות דעתי, אם יקדים להניח של ראש קודם כל הכריכה של הידיים לא קיים מצוות קשירה, וקרקתי וקשרתם, והדר והיו לתותפות, רק אחרי שקשרת על היד. וגדולה מזו וסימן חבזיים בשיעור רצועה של יד, בשם רמם וריב, שימתח רצועה על אצבע אמצעי, ויכרוך ג' ויקשור. ומפרשים גם כן סוגיית הגמרא, קטיר להו, מטלית ליה, ושיעור הדאורייתא הוא. ומשמע דמעיקר קשירה הוא. ואם נפסק תוך שיעור זה, פסול, ובעניין קשירה תמה, כדאיתה בגמרא, ומבואר בסימן למדבט, בבית יוסף, בשם ספר התרומה, בשם הרמב״ם, ומשמע דספירי בכריכה וקשירה, זוהי מצוות וקשרתם, ושיעורה מדאורייתא. אבל דברי הטור זל לשיטתו. ורק מה שמקיף ממנה הזרוע אסור לקשור ולתפור. כבר לא נדבר על מה שדיברנו בשבוע שעבר, על אם הוא נפסק. שלפי הרמב"ם משמע שכל הרצועה של יד, אם היא נפסקת, אסור לקשור אותה. למרות את הראש אמר מפורש רק האזור הזה. הוא אומר, הראש לשיטתו, הראש הבין שהכריכות הן בעצם לא חלק מהנחת תפילין. ולכן זה הפסק, לכן אפשר לקשור. למרות את הרמב"ם משמע שצריך עד האצבע. שנית, ברמב"ם משמע שאם זה ייפסק, אסור לקשור גם ברצועות עד האצבע. כן? ולכן הוא ממשיך ואומר, בדברי התור זל, רק מה שמקיף ממנה הזרוע אסור לקשור ולתפור, אבל מה שקושר סביב הזרוע לא, אין שם, הוא משהו על פי דברי הראש זל שם שכתב, הוא מעריב בצורה מקפת הראש והזרוע, ובתרומת הדשא נסתפק שם בדברי הראש, שכוונתו גם הקרחות האצבע, ודברי התור מוכיחים יותר על דברי הראש, שכוונתו דווקא על היקף הזרוע לבד, וכן משמע דקדוק לשון הראש זל שכתב הוא מעריב בצורה מקפת וכו', משמע דממעט ולא מעריב בכל שיעור אורך הרצועה על אצבע צעדה, דינו כן מה יעתי להשמועינן. ואם כן נראה דעתור והראש זל לשיטתם ומקיימין המצוות קשירה בקריחת הזרוע והעידוק לבד, ולכן הניח תכף אחר כך של ראש, אבל דברי הרמב״ם זד, מצוות קשירה היא בקריחת האצבע או קשירתה, ובעינן בכל זה קשירת המים. כן, כל זמן שלא קרח כראוי, לא קיים עדיין מצוות וקשרתם, וצריך לכרוך קודם של יד, ואחר כך יניח של ראש, וכן המנהג, והוא מסיים צריך עיון לעניות דעתי, כי העולם לא נוהג ככה. וכך נהגו גדולי בריסק, שתדעו, כך הם היו נוהגים, שזה צריך להוסיף, רק לסיים את התמונה, דיון נוסף שיש בראשונים, והוא נוגע לחציצה. האם חציצה פוסלת ותפילין של יד ברצועות שנקרחות על, על הזרוע? כל מי שיש לו שעון ומקפיד להעביר אותו ליד ימין כשהוא מניח תפילין, אתה עושה את זה? רק מוריד את זה, אוקיי, זה אותו דבר. הוא כבר החליט שחציצה פוסלת, והוא צודק, כך כתוב ברמה. הרמה בשולחן ערוך כותב שחציצה פוסלת, אבל תדעו לכם שיש בזה מחלוקת ראשונים, וזה כנראה אותה מחלוקת. כאילו איך להתייחס לרצועות, הרשב"א מביא בתשובה, אני אקריא לכם את זה, עניין רצועה של יד, זה תשובת הרשב"א, חלק א' סימן תתחז, אומר הרשב"א, עניין רצועה של יד מסתברא שמותר לכוחה על הבגד. מה מותר? זה כמו הרצועות של ראש. אני רוצה לחזור לדברים שנאמרו קודם. הרצועות של ראש לא נוגעות בגוף. רק הרצועות עד הקשר. אותו דבר, ברצועות של יד. ואז הוא אומר, מסתברא שמותר לכוחה על הבגד, ולא אמרו שצריך שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הבשר, אלא לקציצה שדינה כתפילין. כלומר, הבית צריך לגעת בבשר, אבל לא, לא הרצועות.
אבל גם פה אנחנו דקטיקים שהכיפה הזאת
תתפוס. עד הקשר. עד הקשר, כלומר האזור הזה צריך לחבר אותו, אבל השאר אומר זה לא חוצץ וגם בשל יד, וזה נראה מאוד מתאים באופן בסיסי לשיטת הראש, שהרצועות האלה הם, הייתי אומר, פונקציונליות, מטרתם שלא יתפרק. לעומת זאת, אם אני אומר זה מגוף ההנחה של התפילין, אני צריך להקפיד. אתה רוצה להגיד משהו? זה נראה ככה. לא, בסדר.
אולי זה הקשרתם על ידיך, זאת אומרת, אתה צריך להגיע עד ליד, לא רק בזרוע.
כן, הזכרתי את זה קודם, שאולי יש פה ניסיון, שלמרות שמניחים את הבית בקיבורת, שזה יגיע עד היד. כן? יכול להיות. אפשר גם עכשיו הדבר נוסף, שאני לא יודע אם הוא בעל משמעות, אבל יש דין של והיה לו אות על... לך לאלאות, על ידך שמכסים את התפילין של, של יד. ואם לוקחים אותם עד פה, אז לפחות רואים משהו, כן? לא יודע אם זה קשור, אין לי מושג, כן? תארי לך שהבית היה פה, יודעת מה היה קורה ליד שמאל של כל מי שמניח תפילין? הוא היה מנוטרל, הוא לא יכול לעבוד, כן? פה יש סיבה טובה להעביר את הבית לפה, לא רק אם נגיד הלב.
גם כאילו
מהזו. מה?
עם הרצועות, כל מה שרוצים כהנים, שרוצים לברך. למה? כי... מי שרוצה לרמת נכון? בתורה.
נכון, מי שעושה אגבי, אז מה הוא עושה? הוא מתיר את הרצועות פה וקורך אותם פה. זה מאוד מפריע הרצועות על היד. זה מגביל את תנועת הידיים. כן, זה...
אז... למה זה על היד קאה שלך? שזה לא יפריע.
אני כמעט משוכנע, בגלל זה יד קאה. זה פחות מפריע ביד קאה.
בגלל שאתה יכול לחבוש את זה כל היום, אתה יכול לפעול ביד ש...
נכון, נכון. בסדר, אז עד כאן הסוגיה הזאת של רצועות, שאני רוצה רק להשלים משהו על הקשר של יוד, וזה קשור לגמרא בהמשך שכבר למדנו, אלא שלמדנו אותה לפי פירוש של רש"י, וצריך לראות גם פה את הפירוש לראשונים האחרים. וזה אנחנו סוגרים את כל ענייני קשרים ורצועות, וזה הגמרא של אמר רב יהודה, קשר של תפילין צריך שיהיה למעלה, מה שבאמצע למדנו, ולא למטה. וצריך שיהיה כלפי פנים, כדי שיהיו ישראל לפנים ולא לאחור. כן, כשראינו את זה כבר בפני איזה שניים, שלושה שיעורים, שרש"י פירש הכוונה למקום ההנחה של הקשר של הדלת בתפילין של ראש, הוא יהיה למעלה, הכוונה שהוא יהיה בראש ולא בצבא. ולכן המקום שצריך להניח הוא השקע שמאחורי הראש. אלא שהנימוקי יוסף, בהלכות קטנות, מביא פירוש חולק, שכשהגמרא אומרת אמנם למעלה ולמטה, הכוונה למה שרש"י פירש על ראש, אבל צריך שיהיה כלפי פנים, הכוונה לתפילין של יד, לקשר של יוד. והוא מביא כך, זה נמצא פה על הריף, מי שמחזיק ריף, כאן בדיוק באיזה דף, זה ח' עמוד א' בדפי הריף, בהלכות תפילין, שם מופיע, צריך להיות בבפנים, בקשר של תפילין של יד מיירי. שלא יהיה הקשר מבחוץ לסוף הזרוע, אלא בבפנים שהוא כנגד הלב. לפי דעתו, השאלה שהגמרא כאן דנה, הוא איפה למקם את הקשר של יוד. נסביר לכם עוד מה את הבעיה המעשית בזה, או את ההיבט המעשי. האם הקשר של יוד, אם אני מניח את התפילין כאן, האם היוד יהיה בחלק הפנימי כלפי הלב, האם היוד יכול להיות בחלק החיצוני? הרי אני רוצה לחזור, היוד, מה עושה היוד? כבר הזכרנו את זה ברמב״ם. היוד לפי הרש"י הוא חלק משם השם, הוא חלק מהמערכת של שם השם שבתפילין. זאת אומרת, לפי הרמב״ם ראינו שזה לא כך. הלכה משם מסיני ברמב״ם הלך רק על הדלת, ולא על היוד. היוד מתוארת ברמב״ם בעצם כי יוצרת לולאה. זה מטרות היוד, ליצור לולאה. עכשיו, תיאורטית, שהלולאה יכולה להיות בצד הזה, בצד הזה, מה אכפת לי? העיקר, שאם יש לי לולאה, שמה אני יכול לעשות? להדק, ומה לעשות? ולקשור, נכון? זאת השאלה היחידה. אין, מה אכפת לי? כן? ולכאורה, אם כל תפקיד היוד הוא רק ליצור לולאות, מה זה משנה? העיקר שיהיה לולאה ושהתפילין יהיו מודקות. לבוא ולהתעקש שהלולאה דווקא מבפנים, אנחנו צריכים לעשות להבין למה. וכאן קודם כל מדובר על שאלת מיקום היוד, ומה שאני אמר הוא שהיוד חייב להיות כלפי פנים, הוא מתבטא כלפי הלב. זה הניסוח שנותן אותו כאן הנימוקי יוסף, שזה נוגע מבחינה, קודם כל מבחינת ההסבר למה, מה אכפת לו. אז כאן אני אקריא לכם בקצרה דברים שמובאים בבית יוסף. האמת היא זה מופיע כבר בראש. בואו נראה את זה בראש בפנים. בסימן י' ב' שם הראש אומר שנייה אני אוסיף לתורה בטעות. כן, בסימן י' ב' זה עמוד 238, מי שרוצה יותר נוח לו לעבוד עם הספור, זה בעמודה השמאלית כאיזה 6-7 שורות מלמטה. זה 5 שורות מלמטה. ורב עמרם ז"ל כתב, קשר של תפילין צריך שיהיה למעלה בתפילה של יד קאי, דכתיב ושמתם שיהיה סימה כנגד הלב. מאי עביד לי, מניחו בגובה שבזרועו כדתניה. רבי מנשי על ידך זו קיבורת, וקושר למטה מן התפילין, ואין מורידין למטה הרבה, הוא מרחיק הקשר ממעברתה של תפילין, שום מה שמכניס רצועה בתוכו, כן, ואי קיים נגד רבי יעקב, דאמר צריך שיהיה קשר למעלה, היא לפני זרועו וכנגד ליבו, ואי קיים לי כלפי פנים, כדי שהוא ישראל לפנים, ואי קיים לי דרבי יצחק צריך שתי סימה כנגד הלב, ודרבי חייא ברי דרב אביה דמנח לי לעד אליבה, כוונת הגאון שישים התפילין בגובה זרועו, יתה אותן מעט כלפי פנים, דנו לצד ימין, כדי שיקוף זרועו למטה, שיהיו התפילין כנגד ליבו. כן, הראש מפרש שכשאדם הוא מניח תפילין, אז המקום הוא הקיבורת, אז הוא יכול להניח אותו שהתפילין הם לכיוון הזה. כלפי פנים, הכוונה, תתה אותו קצת כלפי מטה, כדי שהוא יהיה כנגד, כנגד הלב. כן, ולפי הראש, ההלכה הזאת כלפי פנים מכוונת לכך שהתפילין לא יהיו רק על הכיבורת אלא שיהיו כלפי הלב. כן, שזה בעצם בלשון הפרשיות בתורה זה לא רק לקיים את הפרשה בשמות, ידך שהתפרש דרך חכמים, כקיבורת, אלא גם את הפרשיות בדברים. כן, זה ההסבר שמופיע בראש, שבעצם כל מטרת ההלכה הזאת הוא לוודא שזה יהיה בזווית מסוימת כשיהיה כלפי הלב. כן? זה נוגע למספר שאלות מעשיות שמתעוררות לגבי הקשר של יוד. כי אנחנו באמת נוהגים בפועל היום בכל השיטות של תפילין. בין אלה שקושרים כלפי פנים, שזה נוסח אשכנז. בין אלה שקושרים כלפי חוץ, שזה נוסח ספרד, שהקשר של יוד הוא כלפי פנים. השאלה היא פשוט איפה הלולאה. כי לפי נוסח אשכנז, הלולאה היא יוצאת מהיוד למטה. ואז הבעיה המרכזית שיש למי שמניח תפילין, של יד, שהוא מושך בעצם את היוד כלפי מטה, וכאן מתעוררת שאלה, הם מקפידים שהיוד תהיה מחוברת לבית. כן. יש סופרי סתם שכפתרון הם גיד, לוקחים גיד וקושרים. מובא כאן בשיעורים בשם הגריד, שהגריד חשב שאסור לעשות את זה, כי למדנו על מעברת, אתם זוכרים את לשון רשי, שרשי אומר לשון מעברת, הכוונה רצועה היא משוחררת. ככה רש"י התבטא. לכן מובא פה בשם הגריד שאמר שיש דין שהרצועה צריכה להיות משוחררת, ולכן הוא התנגד לזה. זה לא נורא, זה לא סוף העולם. כן? כלומר אפשר להדק ועוד לוודא שזה יהיה מקושר, לא צריך להתעצבני על זה מדי. לעומת זאת בתפילין של נוסח ספרד זה הדברים יותר פשוטים. כי מעבירים את הלולאה דרך בעברתה והיא נמצאת בצד שני, ואז אתה מושך החוצה, בעצם תנועת המשיכה היא מחברת, היא רק, אני יכול להגיד, מבחינת מה שאנחנו מדברים פה, התנועה של נוסח אשכנז הוא שאתה מושך את התפילין כלפי הלב, זה ממש לשון רב עמרם גאון מבחינת תנועת ההנחה, אתה שם על הקיבורת ומושך אותה למטה, אתה צריך להיזהר שהקשר יישאר מחובר לבית, וזה מה שאתה עושה. לעומת זאת, דווקא התנועה של נוסח ספרד היא תנועה הפוכה, אתה מושך אותו לכיוון השני. אבל זה מבחינת, זה שתי שיטות הקשירה. מה שאולי השאלה הזו נוגעת היא לתפילין של סמלים. יש פה, אגבי התפילין של הסמלים, שתי שאלות. כן, סמלים מעביר את התפילין ליד ימין. בוא נלמד בעזרת השם את הסוגיה. כן? יש לי שלושה בנים סמלים.
במשפחה זה יותר מעניין. סבא של אילן ואבא שלו על סמלים, אבל אז היו קושרים את יד שמאל מאחורה כדי שהם יכתבו בימין. כן. אז זה מין יש בשמאל. אבל אילן והבן שלנו על סמלים, והם הניחו בימין, כי זה כבר דור שלא קושרו את היד מאחורה,
סמלים המסים. כן. בכל אופן, הסמלים מעביר, ולכן, מה הוא צריך לעשות לקשר? להפוך אותו, כן? זה מה שצריך לכאורה לעשות, זה שכאן התעורר דיון, חבל שלא הבאתי יום תפילין, אבל צריך, יש תעורר דיון גדול מאוד באחרונים, איפה בדיוק רואים יוד בקשר של יוד? כאילו, איפה הרגל ואיפה הראש? וכאן השאלה היא, האם אתה יכול לעשות תמונת מראה, האם זה עדיין יוד שהוא עבר לצד הזה? כן, זאת שאלה שדנו בה ברצינות. כן, היו אפילו כאלה שהציעו את היוד להפוך, כדי שהוא ייראה כאילו אותה צורה. לא לגמרי, פעם שמעתי הרצאה, שיעור מסופר סתם על זה, שהוא הביא ככה תשובות. לא לגמרי, הבנתי, כי אחד מהתכונות היפות של יוד הוא שהוא אפשר להסתכל בו משתי זוויות, והוא נראה אותו דבר. לכן לא כך הבנתי את הבעיה, אבל הטענה הייתה שהיוד שהוא פה, אז הוא נראה, מאיפה אתה מסתכל בעצם עליו? אתה מסתכל מפה, אז אתה רואה יוד. כשאתה הופך אותו מפה, אתה רואה יוד שהיא כמו תמונת מראה, היא הפוכה. אז יש איזה פלפולים עצומים. היו פותרים את זה, אם נשאים את היוד בצד שני, אבל אי אפשר. שנית, האם יכול לבוא סמלי, לקחת תפילין של ימנים ולהניח אותם? עכשיו, כאן השאלה איך הוא יניח אותם. כאן אני חוזר לאיזו תורה שכבר ראינו פה פעם בשם הגריד. איך הוא יניח אותם? אז אפשרות אחת היא שהוא ישים אותו על יד שמאל, ואז הקשר איפה יהיה? צד שני. האם כך נכון לעשות? אפשרות שנייה היא שהוא יניח אותם, איך אם מישהו נורא רוצה להתעקש שהיוד צריך להיות כלפי פנים, אז הוא יכול פשוט להפוך אותו. שמעברת תהיה כלפי מטה. כן? עכשיו יש דעות שאי אפשר גם את זה לעשות, כי שיהיה למעלה, זוכרים את למעלה הכוונה, שמה למעלה? ראינו רש"י אומר למעלה הכוונה, קשר של דלת נמצא בשקע, בראש ולא בצוואר. אבל יש שמפרשים שלמעלה הכוונה על המעברת, אז זה הולך התפילין של יד, שהמעברת חייבת תמיד להיות למעלה, שאתה חייב להניח תפילין שהמעברת למעלה, ולכן שמאלי לא יכול לעשות את זה. כן? בפועל, למעשה, אני אבדוק מה מציעים להם לעשות. הם הופכים? מה, הם הולכים אותו הפוך? המשנה ברורה פוסק שיותר חשוב שהיוד יהיה כלפי פנים מאשר שהמעבר תהיה למעלה.
זה קשה מאוד.
זה קשה לעשות את זה באופן טכני.
כן, אתה מחבר את זה מלמטה, והבית הוא פתוח מלמעלה. אם אתה הופך...
זה כאילו אף לך ככה. בסדר. אז אפשר את השרבול להוריד, לסגור את זה איכשהו.
כן, זה מספרדים שחוזר חזרה על המעברת מצד השני.
קיצור, למדנו עוד פעם שכדאי להיות ספרדי, כן. תלמידים שלי כל האפיית בצות אמרו לעצמם, מה זה האדיקטים האלה, כאילו... בסדר. הקראתי להם אחרי זה בבית קטע מהליכות תימן, שבה הרב קפח יורד על המצות האשכנזיות. בסדר, בכל מקרה אנחנו מסיימים כאן את כל נושא הרצועות של תפילין. אני חוזר לשאלות העיקריות שעלו כאן. האם סך הכל המטרה של הרצועות הם לחבר את התפילין לגוף, או האם הם עצמם חלק מהמערכת של התפילין? כן, ראינו שזה לכאורה תלוי בשיעורים, מה השיעורים. זה תלוי בשאלה גם אולי איזה חלק של הרצועות, כן, רצועות עד הקשר. איך להתייחס לסרכים? ראינו פה שיש ראשונים שיוצרים מערכות סימבוליות מאוד מובהקות בשיעורים, מאוד מאוד בולט, כנגד ראשונים אחרים או במוראים שקצת מייתו בזה. והחידוש הגדול היה בעיקר העיסוק במשכנות יעקב, שגם בשאלה האם המצווה היא להניח תפילה, המצווה היא לקשור תפילים. כן? עכשיו אנחנו נעצור כאן, ושבוע הבא כאמור בעזרת השם נעסוק בענייני פסח, ואחרי פסח הסוגיה הבאה בתפילין בעזרת השם תהיה, נתחיל לעבוד על הברכות על התפילין. זה גם ייקח אותנו לכל עולם ההנחות. אנחנו בעצם עוזבים, גמרנו את כל הדיון על החפצה של תפילין, על הפרשיות, על הבתים, על הרצועות, ומכאן אנחנו עוברים באמת לעולם אחר, לברכות, להנחה, לזמן שמניחים תפילין, למי מניח תפילין, שאלות שונות לגמרי, כשבעזרת השם גם אחרי פסח השיעורים של יושי יתחילו להתקיים, אני מקווה בתדירות של פעם בחודש. הודעה מפורטת תבוא, בסדר?
שיעור הבא זה ברית ו...
שיעור הבא יהיה רק פסח, בסדר? כלומר...